שלום לכולם. אנחנו נלמד היום דין חריף שהוא מאוד מצוי. אין מטבח כשר, רגיל, שלא יהיו בו תקלות עם חריף. זאת אומרת, זה דבר שצריך להכיר אותו, לדעת אותו, לדעת איך למנוע ולדעת מה לעשות כשיש תקלה. כדי להסביר דין חריף, אנחנו צריכים בתור הקדמה להיזכר בדין נת בר נת, פרווה שהתבשל בכלי בשרי. דיברנו על זה לפני 3 חודשים בערך, מאז עשינו שיעורים אחרים, דברים אחרים. אז אני, תסתכלו במקור 7, יש קיצור של דבר פרווה שהתבשל בכלי בשרי. אנחנו נראה את זה ואז נוכל להבין דין חריף יותר. אני קורא כאן את השורה התחתונה, כי אז ביארנו את הדברים בהרחבה. אם לקחו דבר פרווה וערבבו בכלי ובישלו בכלי בשרי, למשל לקחתם תפוחי אדמה, בישלתם בכלי בשרי, ועכשיו אתם רוצים לשים מעל זה חמאה. יש מחלוקת בין השולחן ערוך לרמה. כאשר הספרדים, תורים בצד ימין כאן, שולחן ערוך אומר שהדבר מותר. אתה יכול לקחת את התפוח אדמה הזה ולשים מעליו חמאה, לערבב בו חמאה, לבשל אותו עם חמאה, אין שום בעיה. למרות שהוא בושל בכלי בשרי בתוך 24 שעות. לעומת זאת, הרמה, אשכנזים, אני בצד שמאל פה בתרשים הזה, ב7, אומרים שאסור לערבב דבר פרווה שבושל בכלי בשרי יחד עם חלב. אתה לא יכול את התפוח אדמה הזה לשים עליו חמאה. לא יכול. אבל גם לאשכנזים יש 4 קולות. מה הם הקולות? דבר אחד, כאן מתחת יש 4 דברים, אתם רואים. דבר אחד, אם כבר יתערב עם חלב, מותר לאכול. זאת אומרת, אם הגישו לשולחן תפוחי האדמה עם חמאה או דברים אחרים, ופתאום כשאתם מדברים מתברר לכם שזה בושל בכלי בשרי, התשובה היא שלמרות שבדרך כלל לא היינו מערבבים עם חלב, כיוון שזה כבר מעורבב עם חלב, מותר גם לאשכנזים לאכול. כלומר, הדין של נת בר נת, של נותן טעם, בנו של נותן טעם, שדבר פרווה שהתבשל בכלי בשרי, הדין הזה הוא לכתחילה. אבל בדיעבד, אם זה יתערב, אנחנו אומרים שמותר לאכול. דבר נוסף, שאפשר לאכול את התבשיל הזה גם בכלי חלבי. כלומר, את התפוח אדמה שהתבשל בכלי בשרי, אסור לאשכנזים לשים עליו חמאה. אבל מותר לאשכנזים להגיש אותו בכלי הפוך. אם זה יתבשל בכלי בשרי, מותר בכלי חלבי. יתבשל בכלי חלבי, מותר בכלי בשרי. זה מותר גם לאשכנזים. ויש קצת יותר פרטים שנעזוב כרגע. זה העיקרון. הדבר הבא, שלא צריך להמתין. ומיד אחרי זה מותר לאכול חלב. אכלת תפוח אדמה שיתבשל בכלי בשרי, אשכנזי לא יערבב את זה עם חלב, אבל מיד אחרי זה הוא יכול לאכול חלב, או לפני זה. לכן הוא יכול להגיש בארוחה בשרית, למנה האחרונה, עוגה פרווה, שנאפתה בתנור בשרי בן יומו. כלומר, יש לך תנור בשרי בן יומו, תבנית בשרית בת יומה. הכנת בעוגה פרווה. אתה לא יכול לאכול את זה, או, לא, בשרית זה לא חוכמה, עכשיו אנחנו אומרים חלבית בדוגמה שלנו. תנור חלבי בן יומו, תבנית חלבית בת יומה, אתה לא יכול לאכול את העוגה עם בשר, אבל אין לך בעיה לאכול אותה אחרי בשר. לכן אתה יכול להגיש מנה אחרונה, עוגה פרווה, שהתבשלה בתנור, נאפתה בתנור חלבי בן יומו, בתבנית בת יומה, למרות שאתה אוכל זה אחרי בשר, כי אין עניין של המתנה לאשכנזים פה. אסור לך לערבב את זה עם בשר, לספרדים מותר אפילו לערבב. אשכנזים לא מערבבים, אבל מותר לאכול אחרי. והדבר האחרון פה, שאם זה לא בן יומו, כלומר, אם עברו 24 שעות, בין הבישול הבשרי לפרווה, בישלתם משהו בשרי, הוצאתם אותו החוצה, אחרי 24 שעות בישלתם תפוחי אדמה. תפוחי האדמה האלה מותר גם לאשכנזים, לך תחילה לערבב עם חלב. אתה יכול לקחת ולשים על זה חמאה וחלב ושמנת, אתה יכול לבשל, לקחת את תפוחי האדמה האלה, לבשל אותם בכלי חלבי עם שמנת לבישול, לכתחילה. לכתחילה, אם אתה יודע שאתה עושה בשביל ארוחה חלבית, לא תכין זה בסיר בשרי. אבל אם הכנת בסיר בשרי לא בן יומו, מותר לך לכתחילה לבשל את זה עם חלב. זה הדין של פרווה שבושל בכלי בשרי, שהמשפט ההלכתי כאן נקרא נת בר נת, נותן טעם, בר נותן טעם, שזה טעם חלש, זה טעם שני, כי הבשר נתן טעם בסיר, הסיר נתן טעם בתפוחי האדמה, לתפוחי האדמה יש טעם שני, יש טעם חלש, נותן טעם בנו שנותן טעם, נת, נותן טעם, בר נת, ולכן טעם שני, נת בר נת, לספרדים מותר להרבב עם המין השני, כמו חלב, ואשכנזים לא ירבבו עם המין השני, אבל מותר להם, כמו שאמרתי, אם יתערבב עם המין השני לאכול, בכלי ההפוך, אם זה לא בן יומו מותר אפילו להרבב, זה סיכום קצר של דין נת בר נת. ועכשיו אנחנו עוברים למקור הראשון. אומרת הגמרא, צנון שחתכו בסכין, שחתך בבשר. צנון זה... טוב, צנון, צנון. כן, צנון זה דוגמה פה לדבר חריף. יש מחלוקת על הצנון היום, חריף, לא חריף, היום צנון הוא ספק חריף, אבל צנון זה דוגמה, בוא נגיד, כמו הצנון אפשר להגיד בצל. לקחת בצל, חתכת בסכין בשרית. אסור לאוכלו בקוטח, אסור לאכול אותו עם תבשיל חלבי. ואני מילי צנון, דאגב חורפי בלה, אבל קישות גרר לליבי פסקי ואחיל. כלומר, צנון דווקא כי זה דבר חריף. דבר חריף, אסור לך, אם חתכת בצל בסכין בשרי, אסור לך לאכול אותו עם חלב. בואו ננסה רגע לתרגם את זה ונבין את החידוש שיש בדין הזה. אנחנו מדברים עכשיו על צנון שחתכת בסכין בשרית. כלומר, לא בישלת. מדובר על דבר קר. בוא נאמר שאתם לקחתם בטעות כפית בשרית ואכלתם יוגורט. פתאום אתה רואה, אוי ווי, כפית בשרית. מה הדין? כיוון שזה קר, הכפית קרה, היוגורט קר, הכל קר, זה לא נאסר. אתה תחליף כפית, ואם אין לך כפית אחרת, מותר לך להמשיך לאכול עם הכפית הזאת, כי בדרך הרי מותר לאכול בצורה כזאת, הכל קר. אנחנו מדברים עכשיו על מצב שקר. נכון? זה מה שכתוב כאן, מדובר על דבר קר. הוא חתך בקר, ולמרות שזה קר, אנחנו מחשיבים את זה כאילו שזה יתבשל. אז החומרה הראשונה שיש בחריף, שחריף כמבושל. זאת החומרה הראשונה, למרות שמדובר בלי בישול. חתכת. חריף כמבושל. החוזק של החריף הוא כל כך חזק, שזה נחשב כמו בישול. זה בולע כמו בישול. עכשיו, חוץ מזה, יש כאן שאלה של דוחקת הסכינה, שאז זה נושא נוסף שיש מקום לדון בו, בדוחק הסכין, כי אז אולי זה לא יהיה רק בחריף. אולי עוד דברים שאתה דוחק בהם, אבל זה נכון שכאן מדובר לא רק על קר, אלא קר שאתה דוחק. כלומר, גם אם תיקח חריף עם כפית, תיקח למשל סחוג או חריין, כל אחד מה שמדבר אליו, שזה חריף. תיקח כפית, תכניס פנימה, זה לא יאסר עדיין. גם אם הכפית היא בשרית, חלבי והסחוג חלבי, זה לא יאסר. כאן צריך תהליך של 6 דקות, 18 דקות, יש כבישה. אז כאן מדובר באמת על חיתוך. גם אם זה לא חיתוך, זה יותר מהר מדברים אחרים, אבל עדיין זה תהליך של כבישה. אנחנו מדברים אז חתכת, לא בישלת, חתכת סכין הזה, סכין, חתכת, דוחק לסכין, אבל מדובר על קר. כיוון שמדובר על בצל, אנחנו רואים שחריף כמו מבושל. זו חומרה ראשונה. חומרה שנייה, בוא נגיד שזה כבישול. מה כתוב כאן? צנון, נגיד דבר פרווה, כן? צנון, בצל, דבר פרווה, שחתכו בסכין שחתך בבשר, בוא נגיד שזה כמו בישול, נגיד דבר פרווה, שיתבשל בסיר בשרי. אסור לאכול אותו עם חלב. אסור לאכול עם חלב, דבר פרווה שיתבשל בכלי בשרי. פרווה שיתבשל בכלי בשרי, אינו שלספרדים מותר לכתחילה. וגם אשכנזים מקלים בדיעבד. כאן בגמרא זה אפילו בדיעבד. אפילו בדיעבד. כלומר, יש לנו כאן חומרה שנייה. והחומרה השנייה, שאין את הקולות של נת ברנת בחריף. כל הדברים שאמרנו על דבר פרווה שהתבשל בכלי בשרי, שספרדים אומרים שאפשר לאכול עם חלב, אשכנזים אומרים אחרי חלב, כל זה לא נאמר בחריף. חריף, ברגע שהוא נכנס לתמונה, או חתכת אותו, או טיגנת אותו, או משהו אחר נכנס לתמונה, אפילו שהוא פרווה, אם הוא נחתך בסכין בשרי, טוגן במחוות בשרי, אסור לערבב אותו עם חלב, ואם תערבב עם חלב, יצטרכו לזרוק את הכל, גם לאשכנזים וגם לספרדים. כן. סכין שחתך בו בשר זה דווקא בשר חם, כן. אצלנו נקרא לזה סכין בשרית, כי אנחנו בסוף, אבל דבר חם. חומרה שלישית בחריף, תסתכלו במקור 2. מה זה, מה זה? לא קורה? זה נכון, זה נכון שזה צריך להיות יד סולדת, אבל סכינים בבית, טוב, אז מן הסתם בכל מקרה סכינים השתתפו לפחות פעם בבישול חם, בחיתוך חם של בשר, אבל גם בשולחן, אני לא בטוח שזה לא יד סולדת, תלוי איך מגישים לך את האוכל. לפעמים יש תלמידי חכמים שמגישים להם, והם באמצע השח או הקצות, עד שמגיעים, זה ככה פושר כזה. יש אנשים מגישים להם אוכל חם ממש, נכון? מה אתם אומרים? יצא לכם פעם לחתוך עם סכין בשר חם מעל יד סולדת? יצא לכם? מה זה? על האש. או בעל האש. לא, אבל גם בארוחה. הרבה אנשים אוכלים חם, מוציאים חם. זה נכון שיש דברים כמו שניצל שהרבה פעמים מתגנים ועד שמגיע לשולחן הוא יהיה פחות. אבל אם למשל, בוא נחשוב על בשר חם, מה מגיע חם ממש? צ'ונט. למשל. צ'ונט, אתם אוכלים צ'ונט? לא, לא עם סכין. מה זה? עם הידיים. כן, צ'ונט. או בשר אחר, אני חושב שבשר הרבה פעמים יגיע חם, אסדו, לא יודע, יגיע חם. אם זה באמת פחות מיד סולדת, עכשיו זה נכון שתמיד צריך לברר מה הכוונה. מתקשר אליי מישהו שבועיים אחרי חתונה בפניקה, והוא אומר לי, אנחנו חתכנו בטעות, בסכין חלבי, משהו בשרי, ועכשיו כאילו כל הארוחה הלכה, ואני לא יודע מה לעשות, כאילו לא... החריף היה שם. ואז אני אומר, תגיד לי, אני יודע שהתחתן לפני שבועיים, אני אומר, מה עשית בסכום עד היום? הוא מנסה לשחזר, הוא לא עשה שום דבר, אולי הוא מרח גבינה לבנה איתו. זה שקוראים לזה סכין בשרי, זה עדיין לא הופך אותו לבשרי, זה נכון. אנחנו צריכים שזה יהיה משהו שחתך או שישתתף במשהו בשרי חם מעל 45 מעלות צלזיוס. נכון, וגוש בכלי שני יש עליו מחלוקת. יש עליו מחלוקת, איך להחמיר, לאסור, להלכה, אנחנו בדרך כלל עושים. אבל זה נכון שיש בזה מחלוקת על גוש וכלי שני, גם באיסור ויתר וגם בשבת. עוד נושא. מוריי ורבותיי, חומרה שלישית. אומרת הגמרא, המשנה והעבודה זרה. והקורט של חילתית מדובר פה על דברים של גויים, של איסור, שנאסרים בשימוש של ישראל, ואומרת הגמרא, מה איתמה משום דמפסקי לסכינה? אף על גב דאמר מר נותן טעם נפגע מותר, אגב חורפי דחילתיתה מחליה לי שמנוניתה והבה לי כנותן טעם לשבח. כלומר, מדובר פה על דבר שהוא לא בן יומו. עברו 24 שעות. ולקח משהו חריף. הקורט של חילטיטה זה דבר חריף. וחתך אותו. או בישל. אחרי 24 שעות לקח כלי של איסור. ואחרי 24 שעות חתך בישל. הגמרא אומרת שזה אסור באכילה. יש לנו כלל שכל דבר שהוא לא בן יומו לא אוסר. אם לקחת סיר שבישלו בו נבלות וטרפות, עברו 24 שעות ומישהו בטעות בישל בו אוף של הרב, איזה אתם רוצים עכשיו? לנדו. יש אוף של הרב לנדו? אוף של הרב לנדו. סיר של נבלות וטרפות. עברו 24 שעות, מותר לאכול את העוף או אסור? מותר לכתחילה לאכול את העוף. בדיעבד, כן? אבל אם הכינו את זה, מותר לכתחילה לאכול. אבל אם עברו 24 שעות, ויש לך סיר בשרי, ואתה תתגן בתוכו בצל שנחתך בסכין חלבי, ובוא נאמר שזה בשרי וחלבי, כן, שחתך פעם חם, לפי מה שעולה פה בגמרא, אסור לאכול. צריך לזרוק את הבצל. למה? כי זה כל כך חזק, שזה לוקח את הטעם הפגום והופך אותו לשבח. זה מה שכתוב כאן בגמרא. והדבר הזה הוא חומרה עצומה. הוא חומרה עצומה. כלומר, הדבר הזה אומר שיש לנו חומרה שלישית בחריף, והחומרה השלישית בחריף, שחריף אוסר אפילו אם הכלי לא בן יומו. כן. לכאורה, לכאורה גם ניקות הסכין. עכשיו אני חייב להגיד כל מה שאתם אומרים עכשיו, יש כאן פלונטר עצום בראשונים, באחרונים, בלגן עצום. מה לעשות לגבי הסעיף הזה? השולחן ערוך כותב, צנון שחתכם בסכין של בשר בן יומו שאינו מקונח, אסור לאוכלם בחלב. ויש אומרים, דהו הדין לאינו בן יומו והוא מקונח. כלומר, יש אומרים שאפילו אם זה לא בן יומו והוא נקי. שגם כן יהיה את החומרה של חריף. והשח אומר, ומשמע דאין חילוק בין בן יומו לאינו בן יומו, ונהגינה להחמיר בכל מילי כמו בן יומו. כלומר, אנחנו נהגים שיש לאסור אינו בן יומו כמו בן יומו. אין הבדל בחריף אם זה בן יומו או לא בן יומו. כן. אם זה כלשהו או... גם בחריף, זה כמו כל הדברים, גם בחריף יכול להיות ביטול ב-60. אם יש ביטול ב-60, ביטול ב-60. אם למשל, יש מחלוקת, מה שאני אומר עכשיו, אבל ככה אנחנו נוהגים להלכה. אם למשל, חתכת בצל בסכין בשרי, וחתכת הרבה בצלים, ושמת אותם עכשיו, בוא נגיד, לא תיגנת עכשיו, אולי גם, אבל שמת אותם במרק ירקות. אז יש לך בצל שנחתך בסכין בשרי. להלכה, אם הלהב של הסכין בטלה במרק, מותר יהיה לאכול את המרק. גם אם חתכת בסכין חלבי, והמרק הוא מרק אוף. כלומר, יש כאן דין ביטול ב-60, ואפילו לא נחשיב את כל הבצל, רק את הלהב. שיש איזה מחלוקת, אבל ככה אנחנו פוסקים. אז ביטול ב-60 קיים גם פה. דין ביטול. אני רק אגיד, שהחומרה הזאת של אינו בן יומו זה חומרה עצומה, כי מה שהרב פורטן אמר קודם, אז גם אם נגיד שב-24 שעות האחרונות, הרבה פעמים לא חתכו משהו מעל יד צולדת, אבל ברוב רובם של הבתים, פעם חתכו. נכון? פעם, כשהכינו את הבשר, כשעשו את הזה, פעם חתכו כנראה משהו חם. לפי מה שאנחנו רואים כאן, גם אם זה לא בן יומו, זה נאסר. דין חריף קיים גם בלא בן יומו. כלומר, גם אם לפני שבוע חתכו בזה, יש כאן דין חריף. עכשיו, הדבר הזה, החומרה השלישית, לאשכנזים היא פשוטה. כך עולה מדברי הרמה ומדברי השח, וכך זה פשוט. לספרדים יש מחלוקת. יש סתירות בין שישה מקומות בשולחן ערוך. בעניין חריף, אם היה לנו זמן, הייתי מביא לכם את כל השולחן ערוך, והייתם מנסים לפתור את הסבך הזה ולראות מה עושים איתו, וזה מעניין, זה הרבה תירוצים, אבל יש שישה מקומות שהוא מדבר, והוא לא מדבר באותה צורה, ויש מחלוקת איך להבין. יש כאלה שחושבים שהוא באמת אסר, גם בלא בן יומו, ויש כאלה, כמו הרב עובדיה, שחושבים שבינו בן יומו הוא יתיר, וחריף בינו בן יומו שהגמרא מדברת שם על חילתית זה משהו אחר. למשל, הסבר אחד זה הגמרא במקור 5, שבחולין דף נ"ח יוצא שחילתית זה כל כך חריף, שאם בהמה אוכלת את זה, המעיים שלה מתנקבים. כלומר, זה לא בצל, אתם מבינים? זה משהו מאוד מאוד חריף. זה אולי פועל גם בלא בן יומו, אבל בצל, דברים אחרים, לא פועלים בלא בן יומו. ויש עוד סיבות, כי יש עוד כמה וכמה הסברים בראשונים, שאולי אינו בן יומו מדבר על מקרה אחר. בשורה התחתונה, זאת אחת המחלוקות גם, בין הרב עובדיה לכף החיים, חלק מהדברים שם, עד כמה לחשוש לכל הדברים האלה בשולחן ערוך, בספקות בשולחן ערוך, בשורה התחתונה. שני הדברים הראשונים קיימים לכולם. כלומר, אנחנו לא נחתוך בסכין חלבי, בצל, ונתגן בסיר בשרי. לא נעשה דבר כזה. הדבר הזה נחשב למרות שזה חיתוך של הבצל, אנחנו אומרים שזה כמו בישול. ואם תיגענו בסיר בשרי, אנחנו הרבה פעמים נגיד שהבצל טרף, והסיר טרף, והמחווה טרף, למרות שזה כאילו נת ברנת, כי לא אומרים נת ברנת בחריף, מקרה כזה הרבה פעמים יצטרכו לזרוק את הבצל, ולהכשיר את המחוות. אלא אם כן, עליו, בתלה ב-60, שאז אולי יהיה דיון אחר שאמרנו קודם. אז זה דבר שוודאי צריך להיזהר. אם המקרה הוא שזה לא בן יומו, אז לפחות בדיעבד, אשכנזים יאסרו, וספרדים יש מחלוקת, יש כאלה שיתירו, יש כאלה שיתירו רק בהפסד מרובה, או במקרים כאלה, כשמדובר על לא בן יומו. עכשיו, כל הדברים האלה אומרים שבבית צריך שיהיה לנו קרש פרווה, סכין פרווה, כדי לחתוך בצל או דברים כאלה שמשתמשים לשני המינים בפרווה, שלא להסתבך עם זה. זה הדבר לכתחילה. לגבי כל... רציתי לשאול משהו? כן. אם אתה חתכת בצל אחד, אז אנחנו חוששים שזה גם אולי יתפשט כדי נטילה איזה 2 סנטימטר, וגם יתפשט בכל הבצל. בסוף כל הבצל נחשב כחלבי. אז זה לא יעזור לך כל כך. אם תיגנת אותו ועוד, בישלת אותו ועוד דברים אחרים, אז אתה יכול לחשב את הנפח של הסכין. ביחס לכל מה שיש בסיר. לכן מרק זה יותר קל, כי מרק זה גם הבצל וגם הנוזלים, אז זה בטוח בטל ב-60. אם תיגנת, לא תמיד זה יהיה בטל ב-60, אתה מבין? מוריי ורבותיי, עכשיו אנחנו צריכים לדעת את כל הפרטים. מה בדיוק נקרא חריף? מה לא נקרא חריף? האם יש מקרים שכשזה לא בן יומו, יש לנו יותר מקום להקל, גם לאשכנזים? כל הדינים האלה של חריף, מבחינת הלכה למעשה, בעזרת השם, בפעם הבאה.